אנחנו בבבא בתרא דף ק"ג עמוד ב', ואנחנו ממשיכים לעסוק בהגדרות של מחיר כשהדברים לא פורטו וכשיש עודף או חיסרון מעט, מתי אני אומר שהבן אדם אוכל ומתי לא. אנחנו נשתדל לדבוק בפשט של הרשב"ם, למרות שרוב המסכת למדנו כמו רבינו גרשום, פה דווקא הפשט של הרשב"ם הוא יותר קל לדעתי. אם בן אדם אומר לחברו, בית כור אפר אני מוכר לך, ואז הוא הגדיר מידה בחבל, שהמידה תהיה מדויקת, אז אומרת לנו המשנה, פיחת כלשהו ינקה, הותיר כלשהו יחזיר. אם הוא נתן לו פחות מההסכם, והוא הגדיר שההסכם יהיה מדויק, שהוא ייתן לו קרקע מדויקת, אז הוא צריך להוריד במחיר, ינקה, להחזיר קצת מהכסף. אם הוא הוסיף קצת, אז הקונה צריך להחזיר. ואם אמר, מה אם ההגדרה הייתה במחיר שזה יהיה הן חסר הן יתיר, בין אם זה יותר או פחות, אפילו פיחת רובע קו לסעה, שיש שישה קבין בסעה, אז הוא פיחת רבע קו לשטח של סעה.
מה ההבדל בין הן, הן, הן חסר הן יתר למידה בחבל?
מידה בחבל זה מדויק, מדויק. והן כאילו... חסר הן יתר, הוא אומר פלוס מינוס, הוא אוקיי. מגדיר מראש שזה לא יהיה מדויק.
בסעה זה כאילו כן.
יפה. אז אם אמר אין חסר אין יתיר, אפילו פיחת רובע לסעה או תיר רובע לסעה הגיעו. אנחנו רואים שכשהוא אמר פלוס מינוס, זה לא במידה מופרזת, זה עד 1/24. כן. יותר מכאן, אבל אם ההפרש היה יותר מ-1/24, יעשה חשבון, אז כן צריך להתחשב. מה הוא מחזיר לו? מאות. ואם רצה, המוכר יכול לתבוע שמחזיר לו קרקע. אז זה הכל בשליטת המוכר. אז פה המשנה בעצם נתנה לנו את שני הקצוות. מה קורה אם אנחנו מגדירים מראש שזה יהיה מדויק? מה קורה אם אנחנו מגדירים מראש שזה לא יהיה מדויק? מה עם המקרה הסטנדרטי? שלא הגדרנו מראש, רק אמרנו את המידה. לא הגדרנו אם זה מדויק או לא מדויק. את זה המשנה לא הגדירה, וזה הדיון הראשון בגמרא. מה יהיה במקרה שסתמה? ולמה אמרו מחזיר לו מאות? ליפות כוחו של מוכר, שאם שייר בשדה בית תשעת קבין, ובגינה בית חצי קו, וכדברי רבי עקיבא בית רובע, מחזיר לו את הקרקע. שאם היה שיעור, שזה שיעור שהמוכר יכול להשתמש בו, יכול לתבוע, תחזיר לי, אז הוא מחזיר את הקרקע. אבל אם זה פחות מזה, חז"ל ייפו את כוח המוכר, הם אמרו, הרי מה אתה מפסיד? זה נהנה וזה לא חסר, וקופין על מידת סנום. הרי הוא הוסיף לך עוד קצת, הוא הוסיף לך עוד רבע קו, רבע לסעה. אז תשלם על זה, המוכר יכול בעצם להכריח אותו לקנות את זה. כי המוכר, ברגע שזה שיעור חשוב, אז אני אומר, תשלם על זה. פחות מרוב הלסעה הוא מחל. למעלה מרוב הלסעה הוא יכול להכריח אותו, לקנות. ברגע שאתה מגיע לשיעורים האלה, בית תשעת קבין, בגינה בית חצי קו, או לפי רבי עקיבא בית רובע, אז בעצם זה שטח שהמוכר יכול להשתמש בו. אבל עד אז הוא תקוע, אם נשאר לו כזה שדה קטנה, אז הוא יכול להכריח אותו לקנות בעצם.
רבי עקיבא מתייחס לגינה, לא?
כן, ודאי. ולא את הרוב הבדבד הוא מחזיר אלא את כל המותר. ברגע שהוא מחזיר הוא לא יכול להכריח אותו למחול. אוקיי. איבא אילו, אז עכשיו הגמרא שואלת על המקרה שבעצם חסר מהמשנה. בית כור סתמה מהי? מה הדין כשהוא לא הגדיר? אם זה מדויק, אם זה פלוס מינוס, אז מה הדין? תשמע. בית כור אפר אני מוכר לך. מידה בחבל, כשהוא הגדיר שזה יהיה מידה מדויקת, אז אמרה משנה, פחות כלשהו ינקה, יתר כלשהו יחזיר. אז המשנה הגדירה לי שכשהוא אומר בפירוש אני נותן לך מידה מדויקת, אז אני תובע ממנו את הדיוק. אני מדייק מהרישה של המשנה, הסתמה, מה יהיה בדין שהוא מכר את השדה ולא הגדיר? כהן חסר, הן יתיר דמי. אז סתם, אז פלוס מינוס, זה הבנה. אומרת, רגע, למה דייקת מהרישה של המשנה? תדייק הפוך, מה הסיפה של המשנה? כן, עם הסיפה, למה שלא תדייק? הרי המשנה אמרה בסופה, ואם אמר לו אין חסר אין יתר, אם הוא הגדיר מראש אני מוכר לך פלוס מינוס לא בשיעור מדויק, אפילו פיחת רוב הלסעה או אותי רוב הלסעה הגיעו, אז אני מבין שדווקא בגלל שהוא הגדיר מראש אני מוכר לך פלוס מינוס, אז אני אומר שפלוס מינוס בסדר, אז זה פלוס מינוס. הסתמה, מה יהיה במקרה שהוא לא הגדיר מראש שזה פלוס מינוס? אז זה יהיה כמידה בחבל דמי, זה יהיה, צריך להיות שיעור מדויק. אז אתה רואה, הרישה של המשנה מדויק לפה, הספר של המשנה מדויק לשם, אלא מהלכה למשמע מנהה. אומרת הגמרא, מפה אתה לא יכול להבין לכאן או לכאן. כן? כי הרישה, הדיוק מהרישה והספר סותרים. תשמע, בית כור עפר אני מוכר לך, כי בית כור עפר אני מוכר לך, הן חסר, הן יתר, אני מוכר לך. בכל אחד מהמקרים האלה, אפילו פיחת רוב הלסעה, או אותי רוב הלסעה, הגיעו. אז המקרה הראשון בברייתא היה סתמה, שהוא רק אמר, בית כור עפר אני מוכר לך, כן? הוא לא הגדיר את זה. אז על מה? אנחנו רואים מפה, סתמה נמי, כן חסר, הן יתר דמי. בסדר. אבל פה בברייתא זה מפורש. אז הגמרא מנסה לדחוק. אל תבין את הברייתא שמדובר פה בשלוש מקרים. נבין שהמקרה השני בעצם מגדיר את המקרה הראשון. התם פירושי כמפרש. אולי בעצם הברייתא פה מסבירה. איזה הוא בית כור? שהוא כבית כור, כגון דאמר לי, אין חסר, אין יתר. אולי זה הכל אותו מקרה. הגמרא אומרת לי, בית כור, הברייתא אומרת, בית כור עפר, כבית כור עפר, אין חסר, אין יתר. מתי בית כור יש לו דין כבית כור? כשהוא אמר אין חסר אין יתר. מתקיף לרבה שאיך אתה יכול להסביר את הברייתא ככה? אם כן, אני מוכר לך, אני מוכר לך, למה לי? אז למה הברייתא חזרה על המילים אני מוכר לך, אם זה לא מקרים שונים? הרי המשנה, הברייתא אמרה, בית כור אני מוכר לך, כבית כור אני מוכר לך, אין חסר יתר אני מוכר לך, למה היא חזרה על זה? מפורש שזה שלוש מקרים שונים. רגע. הברייתא אמרה בית כור עפר אני מוכר לך, כבית כור עפר אני מוכר לך, הן חסר הן יתר אני מוכר לך. אנחנו הבנו בהתחלה שזה שלוש מקרים, אז בית כור עפר אני מוכר לך זה סתמה, הוא לא הגדיר אם זה מידה בחבל או הן חסר הן יתר. אמרה הברייתא אותו דין כמו הן חסר הן יתר, נכון? הברייתא אמרה ששלוש דם אותו דין, שעד רוב הלסעה אנחנו אומרים שהוא ויתר. עד כה אנחנו יחד? אוקיי. הגמרא רצתה לומר שבעצם הברייתא מדברת על מקרה אחד, לא על שלוש מקרים. הברייתא מגדירה לי, בית כור עפר אני מוכר לך, דינו, כאילו הוא אמר, כבית כור עפר אני מוכר לך, שדינו, כאילו הוא אמר, אין חסר אין יתיר. אז הרב אשי אמר, אם זה היה הבנה בברייתא, אז למה? שלוש פעמים היא אמרה, אני מוכר לך. המשפט הזה, אני מוכר לך, לא היה צריך להופיע שלוש פעמים.
אז מה שפעמי זה?
מה שפעמי זה שזה שלוש מקרים שונים. ואם הוא סתם אומר, בית כור עפר אני מוכר לך, דינו כאילו הוא אמר כבית כור, ודינו כאילו הוא אמר, אין חסר אין יתר, ששלושתם דינם, שעד רוב הלסעה הוא מוכל. זה הכל. שמע מינה, סתם הנמי כן חסר אין יתר דמי, שמע מינה, כמו מקבלת את הוכחה. כן? בסדר. עכשיו, הגמרא אמרנו במשנה, מה הוא מחזיר לו? כן? אמרנו במשנה, מה הוא מחזיר לו? מאות ומצא מחזיר לו קרקע, יפה. עכשיו, אנחנו הבנו פה שמי קובע? המוכר. אז מדייק את הגמרא, ליפות כוחו של מוכר אמרינן, ליפות כוחו שלוקח לו אמרינן. המוכר יכול לקפות את הלוקח לקנות, אז המשנה כאילו נותן עודף כוח למוכר ולא לקונה. למה? למה אתה מחזק את המוכר והוא יכול להכריח אותו לקנות, אבל הלוקח אתה לא מחזק אותו? אז הגמרא מבינה שזה כלל, אני מחזק את המוכר ולא את הלוקח. והתניא, הרי כתוב בברייתא הפוך, שיש מקרים שכל אחד יותר חזק. כתוב בברייתא, פיחת שיבת קבין ומחצה לקור, שזה בעצם רוב הקו. רוב הלסעה, קור זה 30, 30 כפול רוב, זה 7 ומחצה. כן. 7 כפול 4 28 ואז נשאר לך 2 רבעים שזה מחצה. אז הברייתא נוקט באותו שהוא כמו המשנה, רק כבר עושה לי את המתמטיקה, כן? אז שוב, אנחנו מהמשנה הבנו שאנחנו תמיד מייפים את כוחו של המוכר, ואילו הלוקח לא מייפים את כוחו. שואלת הגמרא והתניא, הרי בברייתא כתוב פיחת שיבת קווין ומחצה לקור, אותיר שיבת קווין ומחצה לקור, הגיעו, אז המחר קיים. יותר מכאן, אם היה פער יותר גדול במחר, אז אומרת הברייתא, כופין את המוכר למכור. יש מציאות שאני כופה את המוכר, דהיינו אני עובד לטובת הלוקח, ואת הלוקח לקח, ויש מציאות שאני כופה את הלוקח.
זה לא תמיד, רק לקפות את הלוקח.
יפה. אומרת הגמרא, הטעם כגון דהבה יקירה מעיקרה. יש מציאות שכשהוא מכר לו את האדמה, זה היה מאוד יקר. וזה על אשתה, עכשיו זה יותר זול. דאמרינן לי, אייר היה אהבת לי, אהב לי כזול לדה אשתה, שהוא יכול לתבוע, שמע, אתה רוצה שאני אקנה את השאר, אבל עכשיו זה לא השווי של השאר. אני סיכמתי שאני לוקח בית קור. אתה תהית, נתת לי יותר מדי. עכשיו, אתה רוצה שאני אקנה את היתר הזה. נשאחת, נתקעת עם קרקע, אין לי בעיה. אבל אז חזל כבר עמדו לצד הקונה, שהוא יכול לתבוע ממנו, שמע, היום הקרקע הזו שווה פחות. אני אשלם לך לפי המחיר של היום. כן? זה הכוונה שאנחנו מגבים את הלוקח. והתניה...
אנחנו אומרים, ואם היה רוצה? ואם רצה? כאילו מאוד, והשאלה אם הוא רוצה קרקע, אז...
אתה רוצה להסביר ככה במשנה?
אני לא יודע. אני אומר מאוד, למה? כי מאוד זה דבר שבדרך כלל לא משתנה. אם הוא רוצה, אז יכול גם להביא לו קרקע, למרות שזה דבר משתנה, ויכול להיות שהוא יפסיד מזה, ויחמיא. כאילו, כמו שאתה אומר, שיכול להיות שהקרקע תירד, או
שהקרקע דלת. יפה, איציק, זה יפה מאוד. אני לא חושב שהגמרא אומרת את זה במשנה, אבל אתה צודק, כאילו, זה נשמע פשט יפה במשנה. אתה אומר בעצם, מתוך דיוק המשנה, יוצא לנו את הדין הזה, יפה מאוד. אומרת הגמרא, אתה אומר, זה למה שהוא טוען לו, מאות, אבל זה לא מוכרח להבין ככה במשנה, אני מבין שאפשר.
טוב, אבל זה נראה משמע שמאות, כן.
בוא רגע נקרא עד הנקודותיים, ואז, כי בעצם, אתה מדייק מהמשנה, במשנה הוא מקרה הפוך, שהוא צריך להחזיר. פה אנחנו מדברים על מקרה שאני מכריח אותו לקנות, אז אני לא בטוח שזה יעמוד, בוא נסיים שנייה. והתניא, כשהוא נותן לו כשיעור שלקח ממנו, הוא משלם לפי המחיר כשהוא בעצם קנה את הקרקע. אומרת הגמרא, האטם כגון נאווה זולה מעיקר ויקרא לה השתה. שם מדובר שבאמת המחיר עלה. אז הברייתא מלמד לי שאנחנו עומדים לצד הלוקח. אתה יכול להכריח אותו לקנות, אבל לא יכול להכריח אותך על המחיר היותר נמוך, המחיר שהיה אז כשהיה שעת המחר. בוא נראה רשב"ם, אנחנו בעצם כבר סיימנו את העמוד, והעמוד הבא הוא עוד יותר קל. אומר הרשב"ם, כופין את המוכר למכור. יש לך למעלה 8 שורות לפני שהשורות נהיות רחבות. כופין את המוכר למכור את המותר ללוקח, אם הלוקח רוצה לקנותו. כן? דחיהי דקופין את הלוקח לקח משום תקנת המוכר, שלא יהיה נפסד או מיעוט קרקע, דקופין על מידת סדום. הכנה מעבוד רבנן תקנת ללוקח, שיהיו קופין את המוכר למכור לו ההוא מיעוט קרקע, כדי שלא ידרוס את השדהו, ויהיה צריך להישמר ממנו. והמוכר אינו ניזוק בכך, דה לא חזי למידי או פורטה, ואב לזה נהנה וזה אינו חסר. אז הברייתא הרי אומרת לי, יש לי מציאות שאני כופה את המוכר. הרשב"ם מגדיר את המציאות הזו, הוא לא מכר יותר מבית קור, נותר לו קרקע קטנה בצד הבית קור. אז אני בא למוכר ואומר לו, שמע, למה לך לא למכור? הרי אתה לא יכול לעשות שום דבר עם הקרקע, לא נשאר לך קרקע שאפשר לעשות את המשהו, ולי זה שווה שאתה לא תעמוד לידי, אז כופין את המוכר למכור. אז הברייתא מראה לי שיש מציאות שאני עומד לצד הלוקח, לא כמו המשנה שמשמע שתמיד אני יפה כוח המוכר. יש מציאות שזה טובת ומשעני, אז הגמרא עונה, האטם כגון דהא ויקירא, כלומר, לעולם כדי לייפות כוחו של מוכר אמרינן, לייפות כוחו של לוקח לא אמרינן, דלעולם לא כופין למוכר למכור המותר בעל כוחו, אלא אם רצה מוכר, יחזיר לו לוקח קרקע, כדקטני מניתין. בעצם יפה כוח המוכר, הוא יכול לתבוע, תחזיר לי את הקרקע, לא רוצה את הכסף, תן לי את האדמה חזרה. דהי דקטני קופין את המוכר למכור, לא מלמכור ממש את הקרקע בעל כוחו, אם רצה שתחזור לו. אלא אחא במאי עסקינן, כשהמוכר חפץ למוכר ללוקח, שיחזיר לו במעות למוכר, כמו שיפוך חכמים כוחו של מוכר, שאם רצה יחזיר לו לוקח מעות, והחאר אהב היקיר המעיקר בשעת מחירה ואשת זול ארתה, והוא רוצה לקפות את הלוקח, שיחזיר לו דמי המותר, כפי שעת היוקר דמעיקר, והיינו דקטני קופין את המוכר למכור, כשעת הזול דעכשיו. בעצם למי יש את הכוח הראשון? למוכר. הוא יכול לקבוע, האם אתה מחזיר לי את הקרקע או מחזיר לי את המות. אחרי שהוא קובע, הוא לא יכול לתבוע ממנו את המחיר היותר גבוה. בזה ייפינו את כוח הלוקח. שהלוקח יכול לומר, אני רוצה לשלם, כמו שהסברנו. דאמרין עלי למוכר, אי אתה ערה המותר, יאהבת לי ומאות, אתה רוצה שיחזיר לך, שכל מאותו המותר מאות, כזול הדהשת, אתה רוצה כסף, כך כפי המחיר של עכשיו, תדעי לך אם יפוך חכמים כוחך לילות בך מחר המותר במאות או חזרת קרקע, היכה דלק היסד ללוקח, דב לזה נהנה וזה אינו חסר. אבל לקנות לוקח בשעת הזול כשעת היוקר, לא אמרינן, אלא או תן לו בזול או תול קרקע שלך. והי דקטני ואת הלוקח לקח, היינו שאם חפץ מוכר לקנאו בדמי הזול, קופין את הלוקח לקח משום ייפוי כוחו דמוכר, דעתם לא מפסיד, הלוקח מידי. אני קצת קשה לי עם ההגדרה הזו, כי זה הגדרה, זה נהנה וזה לא חסר. אבל יש מציאות שבן אדם, צריך להבין את הגמרא שאצלם הכסף לא היה לו את השווי של ימינו. לא יכלו לקנות אותו תמיד מה שרצית. אז ממילא אמרו לו, מה אתה מפסיד? אתה מקבל אדמה יותר גדולה. זה תמיד יותר טוב שיהיה לך קרקע מאשר הכסף. היום אני לא יודע אם נאמר את זה. כאילו, היום הנדלן עולה ויורד כל כך, זה לא תמיד עדיף שיהיה לך קרקע. לפעמים כל הנדלן הולך לקרוס, עדיף שיהיה לך כסף. אני לא בטוח שכל הכללים האלה, איך הם יעמדו בשוק של היום.
בזמנים שלך, אז אם יש לך אדמה, יש לך גם אוכל, יש לך גם זה, אתה מקום לשתל, היום.
נכון.
כדי להתקיים אתה צריך כסף, לא אדמה, אתה לא הולך לסתול עכשיו.
אז אני אומר, כל המבנה של הסוגיה זה מתוך הסתכלות שזה נהנה וזה לא חסר. שאנחנו אומרים ללוקח, מה רע, תקבל קרקע יותר גדולה במחיר זול. אז זה נהנה וזה לא חסר. אני לא יודע מה יהיה אם המוכר ייתן, שמו, אני כן חסר, אין לי כסף עכשיו, עכשיו אני צריך לחתן את הבת שלי, אני צריך את הכסף לדרים אחים, אין לי את הכסף לשלם לו עכשיו. אני לא יודע, כאילו, יש פה איזשהו נקודת הנחה שהכסף זה לא בעיה בשבילו. אני לא יודע למה, ומה יהיה אם זה כן. הלאה. אמרנו במשנה שאם שייר בשדה בתשעת קבין, אז זה כבר שיעור חשוב, שאז זה נשאר לו, כן?
כן.
שאם שיער בשדה בתשעה קבין. אומרת הגמרא, אמר רב הונא, תשעה קבין שאמרו, ואפילו בבקעה גדולה. רב הונא לומד שאני לא אומר זה פרופורציונלי, שתשעה קבין לבית כור ואותה מידה למידה יותר גדולה, שזה תמיד המידת חשיבות. לא, תשעה קבין זה כבר שטח שאתה יכול לעבוד בו, לא מעניין אותי אם מכרת 1,000 דונם, מכרת לא חצי מדינה. אבל המחר היה תשעה קבין מעבר או פחות, אז אני אומר, את התשעה קבין, תחזיר לו. המחר, המחר, הקטע הזה של המחר בטל, תחזיר לו את הקרקע. אז רב הונא אומר שתשעה קבין, אני מסתכל על השטח עצמו. אני לא מסתכל באופן יחסי למחר. כן, יכולנו לומר,
מה זה, אתה מביא תשעה קבין.
בית כור זה 30 סעה, סעה זה 6 קבין, זה 180 קו. 9 מתוך 180 זה 1 חלקי 20, זה חצי אחוז.
0.2.
מה?
0.2.
אחד חלקי 20 זה 5%, סליחה. זה 5%. אז הוא לפי רבונה לא מעניין אותי אם זה 5% או 0.5% או כלום. ברגע שזה 9 קבין, אני לא הולך לפי אחוזים. 9 קבין זה קרקע שאפשר לזרוע, ומילא את הקרקע הזה הוא צריך להחזיר. רב נחמן אמר, נותן שבעת קבין ומחצה לכל קור וקור. רב נחמן אומר, המשנה בעצם לימדה אותי פרופורציות, שתמיד עד 5% הקרקע עוברת. מ-5% תחזיר את הקרקע. ואי איקה מילתא יתרה לתשעה קבין הדרי. כן? אז אם זה יותר מהפרופורציה הזו, המחר חוזר. ברת הגמרא, הייתי ורבה לרב נחמן, שאם שייר בשדה בתשעת קבין. המשנה הרי מגדירה לי תשעה קבין. אז רבה שואל את רב נחמן, למה אתה אומר זה פרופורציונלי? המשנה אמרה לך, המידה עומדת. האם זה לא נכון לב, האם זה לא נכון להבין במשנה דזמן לי קוריים, שאפילו אם הוא מכר לו פי שתיים, שני קור, עדיין תשעה קבין זה מה שמעניין אותי, כי זה שיעור אדמה חשובה. עונה לו רב נחמן, התשובה הפשוטה, לא. המשנה מדברת דווקא במקרה, דזמן לי קור. כן? הלאה. ובגינה בית חציקה, והמשנה הגדירה לי את השיעור הזה, לאו דזמן לי שעתיים, ובכל זאת זה שיעור חשוב, כי שם אתה יכול לזרוע גינה? עונה לו רב נחמן, לא. דזמן לי שעה. המשנה מדברת דווקא במקרה שהמשנה הגדירה. תעבור למקרה אחר, אז באמת תעבור במידה פרופורציונלית. אוך דברי רבי עקיבא בית רובע, מי לאו דזמן לשעה? לא, דזמן לחצי שעה. ואז בעצם זה,
איך בדקים זה מדבר רבי עקיבא?
הגמרא מבינה במשנה שלפי
כאילו רגע בגינה הרי המחלוקת, נכון?
אז הגמרא מבינה משום מה, אני לא...
שבכלל רבי עקיבא מדבר על מידה אחרת?
לא, תסתכל לרשב"ם למשנה. בגינה בית חצי קו, רובע לשאה הווה מחילה, כמו רובע לשאה דשדה. יותר מרובע יעשה חשבון. שני רבעים, דהיינו חצי קו, מאחר דחשיב גינה, יחזיר קרקע. וכדברי רבי עקיבא בפרק כמה, בית רובע דחצי רובע לחצי שעה, הווה מחילה. טוב, הרשב"ם לא נכנס, אבל בעצם ההגדרה פה חוזרת להגדרה בפרק הראשון. אתה זוכר? הרשב"ם לא מסביר את זה פה, אבל זה בעצם ההבנה פה. אנחנו ראינו בפרק הראשון ששניים רוצים לחלק את החצר, אז אנחנו ראינו את ההגדרה שכל עוד שיש שם חצר לכל אחד, אז אחד יכול לקפות את השני לחלוק. אז שם גם ראינו שההגדרה הזו הולכת על חצר, על גינה, על שדה, ושם רבי עקיבא הגדיר שההגדרה של גינה היא חצי מהתנא קמא. אז רבי עקיבא פה הולך עם אותו פרופורציה. כאילו בעצם מבחינה פרופורציונלית הוא מסכים 1:24, רק שהעמידה שלו היא חצי מתנא קמא, כי הוא סובר שגינה מספיק חצי השטח כדי שיהיה איזה שם גינה. אז הוא, זה הוא כדברי רבי עקיבא, לפי שיטת רבי עקיבא אנחנו...
כמה זה בית רובע?
בית רובע זה, אני לא זוכר את המידה.
לא, לעומת קו.
בית רובע זה רובע קו.
רובע של קו.
כן. כי הוא צריך לעשות את המתמטיקה.
1:24 וקו זה 1:6.
קו זה 1:6 שעה. בית רובע זה רבע קו. רובע קו זה 1:24 שעה. נכון. עכשיו, רבי עקיבא סובר שאתה יכול לעשות גינה על...
חצי שעה.
על צנא קמא סובר שני שעה. רבי עקיבא סובר שעה. על חצי שעה, סליחה.
שעה וחצי שעה.
נכון. קונספט מנמד כך, חצי קו כפול 24 זה 12 קו, זה שתי שעה, כמו שאמרתי. שתי שעה, לפי תנא קמא, גינה קטנה זה שתי שעה. ולפי רבי עקיבא זה שיער.
לא אמרנו את זה מקודם שרב נחמן ענה לו לא, זה זבין לשיער?
איפה אתה? בוא נחזור. איפה אתה?
בגינה בית חצי קו, למה זה זבין לשיער? לא, זה זבין לשיער.
לפי רבי עקיבא, כן.
לא, לפי תנא קמא, זה כדברי רבי עקיבא, בית רוב, אמר, אליו דזבין לשיער.
רק שנייה.
לא, דזבין לחצי שיער.
צודק, צודק. אתה צודק, נכון.
חוץ מזה, אם זה, אתה אומר שרבי עקיבא הוא חצי ממנו, אז חייב להיות שאם הוא חצי שיער, שהוא יהיה שיער. לא יכול להיות שחצי שיער בשעתיים.
צודק, צודק. אני צריך לשבת עם נייר לעשות את המתמטיקה כי זה לא מסתדר לי עכשיו בראש כאילו את הפי 24 אבל בסדר אתה צודק, לא, אתה צודק אני רק צריך לשבת לעשות מתמטיקה שלי אוקיי, הלאה? ביי רבשי עכשיו יש לנו שאלה אחרת בעצם סגרנו את הסוגיה הקודמת נשארנו במחלוקת רב הונא ורב נחמן אנחנו עוברים עכשיו לשאלה אחרת בכלל מה אם היה לו שדה הוא מכר שדה בסדר? עכשיו הוא השאיר שיעור שהוא לא חשוב לגבי שדה אבל השדה הזו השתנתה ונעשית גינה ובגינה אמרנו ששיעור חשוב הוא הרבה יותר קטן מאשר השיעור בשדה נכון?
איך היא נעשתה גינה?
הרשב"ם אומר שנגמר שם המעיין היה מעיין שהשקע את השדה עד עכשיו עבדו עם זה כשדה עכשיו אי אפשר לעבוד עם זה כשדה בסדר, תאמר ככה אז גינה ונעשה שדה מים איך אני משער לפי החשיבות של זמן המחר או לפי החשיבות של עכשיו תיקו, שזה ישר בשאלה תנא אם היה סמוך לשדה הוא עכשיו זה הברייתא הזו היא ממשיכה בעצם לפי הסוגיה של עמוד א' בוא נראה את הרשב"ם אם היה ההוא שדה שמחר סמוך לשדה הוא אחר של המוכר אפילו אם מותיר כלשהו על שבעה קווין ומחצה לקוה מחזיר לו קרקע ולא יעשה חשבון תאחזי להצטרוף ולסדר ואף אגב דלא אבי האם מותר תשעה קווין למרות שבעצם זה לא השיעור החשוב שהוא יכול לטעון שמע זה שיעור של שדה אבל פה בגלל שזה בטל לשדה אחר שיש לו סמוך לעודף הזה אז אני אומר תחזיר לו את זה כי זה מצטרף עם העודף שלו כן? אתה רוצה לראות כל הרשב"ם? יש פה שני פשטים בסוגיה הזאת שלוש פשטים טוב, הלאה? אם היה סמוך לשדה או אפילו כלשהו מחזיר לו קרקע ביי רבשי כן? ביי רבשי בור מהו שתפסיק? מה אם יש בור בין השדה שהוא מחר והשטח שהוא הוסיף פטורת על המחר לשדה הבא שיש לו האם אני עדיין אומר שמה זה בטל הקרקע שיש לו והמחר תחזיר לו את הקרקע הזה אני אומר הרי בור מסיק אז אני לא מתחשב בעובדה שמעבר לבור יש שדה של המוכר כן? האם ההפסק הזה גורם לכך שאני לא נותן חשיבות לשטח הזה
השטח שאחרי הבור
נכון אחרי הבור הרי למוכר יש שדה אחר אז אני יכול לטעון שמע בוא נעשה סדר שנייה פחות משבעה קווין ומחצה מחל משבעה קווין ומחצה עד תשעה קווין הוא לא מחל אבל מכריחים את הקונה לקנות אם המוכר רוצה מתשעה קווין חוזר למוכר כי הוא זה קרקע שהוא יכול לעשות אותו משהו אז אני לא אקווה את הלוקח לקנות עכשיו מה אם יש לו מצב שזה עוד לא הגיע לתשעה קווין וזה למעלה מהשבעה קווין ומחצה אז הוא לא מחל אבל זה סמוך לשדה שלו אז מצד אחד
אם אתה מכניס גם את השדה של אחרי הבור
יפה אז אמרנו אם אין בור אז בעצם זה חוזר למוכר אם יש בור אז זה השאלה של רבשי בור מהו שתפסיק אמת המים מהו שתפסיק דרך הרבים מהו שתפסיק ריך ודדיק לה מהו שתפסיק תיקו כל אלו נשארים בשאלה כן? אוקיי אמרנו במשנה ולא תרובה בלבד מחזיר לו אלא כל המותר שואלת הגמרא כלפי לאיה, אומר הרשב"ם, ופרחינן כלפי לאיה, כנגד מה שונה במשנתנו כאן ולאן הדבר נוטה. הרשב"ם זה בעצם אוצר בלום של הגדרות בכל הש"ס. הרשב"ם פה על בבא בתרא, לא יודע אם שמת לב, אנחנו כל הזמן מקבלים פה הגדרות של מושגים. אז הרשב"ם מגדיר לנו פה כלפי לאיה, הרש"י מגדיר את זה במקומות אחרים, אבל הוא משתמש בפחות מילים. כלפי לאיה, כנגד מה שונה במשנתנו כאן ולאן הדבר נוטה. כן. לאיה זה לאן, כן? אז הגמרא בעצם אומרת, כשהגמרא שואלת כלפי לאיה, בוא נרד שורה, ואח נמי במניתין, איפכא מסתברא, דמותר לא אבי מחילה, אבל ארבעין אמרנו דאבי מחילה, הלקחה ולילה מתנה, כדמתרץ, לא את המותר על ארבעין בלבד הוא מחזיר, דנים ארבעין כולן מחולין, אלא גם את כל השלושים רבעין של בית כור הוא מחזיר. וכיוון דאיקה קרקטובה לא מחל מידי, והוא הדין לעניין הפחת, וכיוון דחסר תפי מרוב הלסעה לא מחל מידי. אז הגמרא שואלת, תעני כלפי לאיה, לאן זה מכוון? אנחנו אמרנו במשנה, לא את הרוב בלבד הוא מחזיר, אלא את כל המותר. הגמרא אומרת, רגע, מה זאת אומרת? כלפי לאיה זה צריך להיות הפוך, לא רק את המותר הוא מחזיר, אלא גם את הרוב. כאילו הרוב זה משהו הוא מחל. אז אתה אומר לי, על הרוב הוא היה מוכל, אם זה יותר מרובע הוא צריך להחזיר את הכל פלוס הרובע. אז אתה צריך לומר לי לא רק את הנותר על הרובע, אלא אפילו את הרובע. המשנה אומרת לי לא רק את הרובע, אלא את אפילו את הנותר. זה לשון הפוכה. כלפי לאיה, לאן זה פונה? לעומת מה תמיד המשנה מתכוונת? המשנה בעצם הלכה את הסדר. תני רבין ברב נחמן, לא את המותר בלבד מחזיר לו, אלא את כל הרבעין כולן. הוא באמת שונה את המשנה, איך שההיגיון היה אומר, הפוך. כן. יפה, נעבור לריף.